החלק האחרון של סיפור קורותיה של סבתא אילנה שלסקי, האימא שלי, בתקופת השואה, אני אספר לכם מה קרה עם המשפחה בתום המלחמה ועלייה לארץ. עם סיום המלחמה, אזור טרנופול היה תחת שליטה רוסית, שליטה קומוניסטית, עם אוכלוסייה מעורבת של פולנים, אוקראינים, יהודים ורוסים. שלטונות הרוסים רדפו אחר הבנדרובצ'ים, שהיו כנופיות של אוקראינים שסייעו לנאצים, במיוחד בציד של יהודים ופגיעה בקומוניסטים. יצחק התגייס לצבא הרוסי, צבא האדום, וקיבל משימה ללוות אסירים בנדרובצ'ים לסיביר. מזכיר לכם שסיביר זה אזור במרכז רוסיה, ששם בחורף קר מאוד, מינוס 50 מעלות, בקיץ חם, ולשם הרוסים נהגו להגלות אסירים, אסירים פוליטיים, מתנגדי משטר וכל מי שהם לא אהבו. באחת הנסיעות נגנבו ליצחק תעודות. אדם ללא תעודות מצא עצמו מהר מאוד בתור אסיר, כי הוא לא יכל להציג מיהו, וכך יצחק משומר אסירים הפך להיות אסיר בעצמו. המשפחה לא ידעה היכן אבי המשפחה נעלם, והדאגה אליו הייתה גדולה מאוד. הוא לא חזר מהנסיעה. אבל יצחק איש עם תושייה, הוא הצליח לשכנע את שוביו לאפשר לו להתגייס לצבא הפולני שרך זה הוקם. הוא שוחרר מהמעצר, הצטרף לצבא הפולני והשתתף בקרבות לשחרור ורשה מידי הנאצים. בתום המלחמה, יצחק השתחרר מהצבא. בעזרת הצבא הוא הצליח ליצור קשר עם המשפחה שעזבה בינתיים את טרנופול, והוא פגש אותה בעיר סטניסלבוב שנמצאת מערבית לטרנופול. הרוסים באותה תקופה עודדו את הפולנים שחיו באוקראינה לעבור לאזור שלזיה שנלקח מגרמניה, הגרמנים גורשו משם, וסופח לפולין והפך להיות האזור המערבי של פולין. כל מי שהיה לו רכוש באזור אוקראינה ועבר לשלזיה קיבל שם רכוש חלופי, רכוש של הגרמנים שגורשו. משפחת פסטרנק החליטה להגר לשלזיה. הדרך לשלזיה הייתה עמוסה בקשיים. היו הרבה תקלות, ליצחק לא היו את התעודות המתאימות, וכל פעם שהרכבת נעצרה הוא היה צריך להתחבא מהבדיקות, והיה גם חשש גדול מאנטישמים. ברכבת הם פגשו את משפחת בורצקי, משפחה פולנית נוצרית ששנאה את הגרמנים, שנאה את הקומוניסטים הרוסים, והתיידדה מאוד עם משפחת פסטרנק. הם ידעו שמשפחת פסטרנק היא יהודית. סוף המסע הארוך הזה הם הגיעו לעיר ז'ארי שנמצאת בקצה דרום מערבי של פולין באזור שלזיה. וזו הדרך שהם עשו מאוזבקיסטן בדרך הראשונה עם מישה וסשה על הקרון של מישה וסשה במרכז רוסיה. מהקרון של מישה וסשה בסוף המלחמה הם חזרו לטרנופול, ומטרנופול הם עברו מערבה לאזור של ז'ארי בשלזיה. אגב, שלזיה בפולנית אומרים שלס, ואדם שבא משלזיה הוא שלזי. איך אומרים שלזי? שלסקי. כנראה שהמשפחה שלנו הגיעה לאן שהגיעה מאזור שלזיה, ואז אמרו האלה השלזים, שלסקי. והנה תמונות מהעיר ז'ארי בשנים האחרונות. מצד שמאל הכנסייה, מצד ימין בניין העירייה ואיזה מוזיאון. שלזיה, אזור גרמני מאוד מאוד יפה, אזור מאוד פורה, והגרמנים טיפחו מאוד את הבתים שלהם, את הערים שלהם, את הכפרים, את הגינות. משפחת פסטרנק ומשפחת בורצקי קיבלו במשותף בית דו-משפחתי, עם קיר משותף בין הבתים. כל משפחה חצר של 8 דונם, שבחצר גדלו עצי פרי והיה גן ירק. באזור שררה אי-ודאות, אנרכיה ובעיקר אנטישמיות. משפחת בורצקי ידע שמשפחת פסטרנק יהודיה, והם יעצו להם להסתיר את היהדות. רק הכומר ידע שהם יהודים, והוא היה איש טוב, הוא לא גילה את זה לאף אחד. הם גם בנו קיר משותף, סליחה, דלת משותפת בקיר המשותף בין הבתים, דלת סתרים, במקרה שהאנטישמים יגלו שמשפחת פסטרנק היא יהודיה, והם ינסו לתקוף אותם, ואז הם יוכלו להימלט ולעבור לבית של בורצקי. עמוס ואילנה התחילו ללמוד בבית ספר פולני. בימי ראשון, כמו כל הפולנים, הם הלכו לכנסייה והתחילו לבנות חיים חדשים. באחד הימים הגיעה הזמנה מסלקה, אחות של מינה בארצות הברית, להגר לארצות הברית. יצחק ומינה שקלו את ההזמנה הזאת בחיוב, יכולנו להיות אמריקאים. אבל עמוס, שנחשף לתנועה הציונית, לחץ לעלות לארץ ישראל, והמשפחה החליטה שהיא עולה לארץ ונרשמה לתנועת גורדוניה שעסקה בעליית יהודים לארץ. זה היה בתקופה שעוד קדמה להקמת המדינה. הם הצטרפו לקבוצת יהודים שהתגבשה לעלייה לארץ, קראו לקבוצה הזאת קומונה, והם מכרו את הבית בג'ארי, ועזבו את ג'ארי, נפרדו ממשפחת בורצקי ועברו קרוב לגבול עם צ'כוסלובקיה. באותה תקופה פולין נשלטה בידי קומוניסטים, הם לא אפשרו לאף אחד לעזוב את פולין, ובכדי לעזוב את פולין היו צריכים להבריח את הגבול, היו צריכים בהתגנבות לעבור מפולין לצ'כוסלובקיה. היו כמה ניסיונות להעביר את הקבוצה הזאת לצ'כוסלובקיה שלא הצליחו, ולבסוף הם התייאשו, הם חזרו לג'ארי, תקופה מסוימת הם גרו אצל משפחת בורצקי, ואז הם שכרו איזה בית וגרו שם. רק אחרי קום המדינה, כשישראל פתחה שגרירות בוורשה, הם עברו לוורשה ובעזרת השגרירות הם קיבלו אישור לעזוב את פולין, ובדצמבר 1949 הם עזבו את וורשה וברכבת הגיעו לעיר ברי בצפון איטליה. זאת עיר נמל שממנה בברי הם עלו על האונייה גלילה, ומשם באונייה הזאת, שזו הייתה אוניית מסע שהוסבה לאוניית נוסעים, אחרי שבוע בים סוער הם הגיעו לחיפה אל מחנה העולים שער עלייה. כאן המקום לספר שבתום מלחמת העולם, סליחה, בתום מלחמת השחרור, התחילו להגיע לישראל הרבה מאוד עולים חדשים, מכל מיני מקומות, חלק מאירופה, חלק ממדינות ערב, מאות אלפי יהודים, ואי אפשר, לא היה היכן לשכן אותם, לא היה מקום, לא היו בתים. אז בנו מחנות עולים, אוהלים, ובמחנות האוהלים האלה שיכנו את העולים החדשים. אחד המחנות היה בחיפה, שער העלייה, ששם הם שוכנו בהתחלה, ולאחר מכן הם עברו למחנה ישראל שהיה ליד לוד, ליד נמל התעופה בן גוריון של היום. ויום אחד הגיע אל המחנה הזה זאב פרידמן, שאותו הם הכירו מפולין, והוא שכנע אותם לבוא ולהגור בכפר סבא. בשלב הראשון הם בנו בחצר של זאב בית מעץ, חדר מעץ, והמשפחה עברה לשם, ואילנה, האמא שלי, עברה לקיבוץ עין שמר. זו תמונה של המשפחה מוורשה שצולמה בסוף 1949, זמן קצר לפני שהם עברו לארץ. סבא שלי יצחק, אמא שלי, הסבתא שלי מינה והדוד שלי עמוס. אלה תמונות שצולמו של האמא שלי בחצר הבית בז'ארי. כותפת מצד שמאל את הפירות יער בחצר הזאת, היא מאוד אהבה את החצר, היא מאוד התגעגעה אל החצר, לא אל פולין, אל פולין היא לא רצתה לחזור, אבל החצר הזאת עם עצי הפרי, עם המשמישים, הפרסקים, הדובדבנים, פירות היער, מאוד מאוד התגעגעה אליהם. את התמונה הזאת קיבלתי מאישה בכפר סבא, שאחותה הגדולה נפטרה, ובעיזבון שלה היא מצאה תמונות מגן הילדים שהסבתא שלי מינה ניהלה בז'ארי אחרי המלחמה. האחות שנפטרה הייתה בגן של הסבתא, היא שמרה לה תמונות, ואחרי שנפטרה קיבלתי אותה מאחותה. וזאת היא האונייה הגלילה שאיתה הם עלו לארץ. אלה אישורי העלייה שהזיבה של פולין, מצד ימין של האימא שלי ומצד שמאל של הסבא שלי. וככה נראו מחנות העולים, אוהלים, אוהלים, צמודים לקרקע, וזה היה בחורף 1949, תחילת 1950, שירד הרבה מאוד גשם, ושלג אפילו ירד בתל אביב. אילנה לא אהבה את הקיבוץ ואת הריחוק מהמשפחה, ואחרי כמה חודשים היא עזבה את הקיבוץ וחזרה לכפר סבא. יצחק מצא עבודה בחקלאות, בין היתר בכתיף תפוזים, ומינה עבדה בעבודות מזדמנות. משפחת פלסטרנק נרשמה לשיקון, ועד מהרה הם קיבלו בית קטן עם חצר בשכונת חצרות הדר ג' בכפר סבא, חצר שבה אני גדלתי בתור ילד. עמוס התגייס לצבא ושירת במודיעין, אילנה מצאה עבודה כסייעת לרופאת שיניים, ולאחר מכן התגייסה לצבא, עברה קורס סייעות לרופא שיניים, ושירתה במרפאת שיניים ביפו. זאת תמונה של אילנה בתקופת הצבא, היא יושבת מצד ימין, עוד תמונה שלה בתור חיילת, גם היא מצד ימין, וזאתי תמונה כבר אחרי הצבא, מחייכת אחרי כל התלאות שהיא עברה. וזאתי ההזמנה לחתונה של אילנה ויעקב, ההורים שלי, שהתקיימה ב-15 בפברואר 1956 באולמי גיל בפתח תקווה. עברו 70 שנה מאז. זו תמונה של אבא שלי, ליד המונית שלו, עליו אני אספר בהזדמנות אחרת, ויש הרבה מה לספר. כאן הוריי בחתונה, וגם התמונה הזאת היא צולמה בחתונה, מצד ימין הוריו של אבי, הסבא חיים והסבתא רשקה, ומצד שמאל הוריה של אמי, הסבא איז'ו והסבתא מינה. ואז אני נולדתי. בתמונה מימין, האימא שלי מחזיקה אותי על הידיים, ומשני צידי הסבתות שלי, סבתא רשקה וסבתא מינה, ובתמונה משמאל אני עם הוריי. 9 שנים אחריי נולדה מירב, כאן בתמונות על הידיים של אימא שלי. אימא שלי הייתה חנות בכפר סבא, חנות תמרוקים, יעלת חן. וכשנולדו הנכדים, היא הקדישה את זמנה לגדל את הנכדות ואת הנכדים, הנכדה הראשונה, רותם, בתמונה למעלה עם אימא שלי ועם הסבתא רשקה, ולאחר מכן הצטרפה שקד, ובתמונות מצד ימין ומצד שמאל, שקד ורותם שבילו הרבה עם הסבתא אילנה והסבא יעקב. וכאן בתמונה הסבתא אילנה והסבא יעקב עם 7 הנכדים, 5 הילדים שלנו והילדים של מירב, עומר ושחר. זהו, הסתיים הסיפור על קורותיה של האימא שלי אילנה במלחמת העולם השנייה. התחילה את המלחמה בתור ילדה בת 4 והצליחה להינצל תודות לתושייה וקור הרוח של האבא שלה ושל האימא שלה. הם עברו תלאות מאוד קשים, אבל הצליחו להתגבר, לשרוד, לעלות לארץ ולהקים משפחה. והתפקיד שלנו כעת זה לזכור את הסיפורים האלה ולספר אותם לדורות הבאים, בכדי שלעולם לא נשכח את מה שעשו לנו הנאצים ושביתנו הוא כאן בארץ ישראל.